אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה כאן, אבי שלום, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל. אומקה דליבה, אנחנו מתעסקים היום עם קורונה כואבת. אני מקריאה מכתב שנחת אצלי במייל היום בבוקר. אני כותבת לך, קוראים לשר הזו שכתבה, כי את בעלת תשובה וחיה בין העולמות. אני כותבת לך כי את אימא, כי מישהו לחש לי שכבר התחסנת פעם שנייה. כי אני יודעת כמה את שומרת מקורונה וכמה את מתגעגעת לטייל עם ההורים שלך ולראות תכף קלניות. אני גם קוראת את מה שאת כותבת ביתד נאמן, ויודעת כבר אחרי כל כך הרבה שנים לקרוא בין השורות. איך כתבת איזה יום? זה לא מה שאת אומרת, זה מה שאת לא אומרת. אני אימא לשישה ילדים קטנים, אנחנו, בעלי ואני, שומרים כבר חודשים על כל הוראות משרד הבריאות, הילדים שלנו עולים על גדותיהם בבית. אנחנו מההתחלה הבנו כמה המחלה הזו מסוכנת וכמה זה משחק באש. אולי תעזרי לי להבין מה קורה לנו, איך אנשים מעיזים לזלזל בהוראות, משתוללת בחוץ סופה. מה זה השוויץ הזה? ממי, במי הם נלחמים? קורונה שונה מכל תחום בחיים שהכרנו. אין פה לשים פס או להיות גבר. יאללה, אני לא מפחד. החוקים של הכבוד לא עובדים כאן. די, לא מערכת החיסון החזקה של אף אחד. זה אירוע אחד מיותר, זה מפגש אחד מיותר שגומר בתים. אף ויטמינים שקנית אצל ההומאופתית האי או האחרת, זה כרגע אחד של טעות שהורג את אמא או את אבא או את החברה שהכי אהב. את הקורונה הזו היא בוטיק, כותבת לי שרה. יש לה ייחוד ואת זה כבר הבנו. היא מדבקת כל אחד אחרת, היא מתבטא אצל כל אחד אחרת, אצל המבריאים היא מותירה שאריות אחרת. אבל משהו אחד היא עושה אותו הדבר, וזה המוות, הסוף. את השקט של הלב שנודם אצל אהובנו, זה אותו דבר, הסוף. אובדן נשאר אובדן, זהו. איך את מתמודדת, אפרת, עם המתח שנוצר בין החברה החילונית והחרדית? אני יודעת בעצם, כי כתבת גם על זה. איך אני, כאישה פשוטה כמוני, אימא שמכינה כל יום עם הקטנים עבודות בגואש ותולה בסלון, איך אישה פשוטה כמוני שמכינה כל יום צהריים יכולה להסביר לחילונים שכל כך שונאים שאנחנו שומרים קורונה בגלל שאנחנו שומרים מצוות, ואין לי חברה אחת שאני מכירה שמזלזלת או מצפצפת? האם הציבור החילוני יודע לעשות את ההפרדה הזאת? האם השוטרים והרופאים והאחיות והאחים יודעים כמה אנחנו מעריכים ומשתדלים? האם יש דרך להסביר למי שמתנהג אחרת שהוא מסכן? תודה שקראת את מילותיי, אם הגעת עד פה, וגם אם לא פתחת את המייל וכתבתי לך רק כדי להשתחרר, כבר הקלת מעליי. תודה מאימא צעירה שיותר מקורונה מפחדת עכשיו ממלחמת אחים. מה שלא יהיה, אני נשארת בבית. תודה, שרה. אז הנה שרה, לא רק שפתחתי את המייל, אלא גם הקראתי את מילותייך באישורך כמובן, מאומקה דליבה כאן ברדיו קול חי שלנו. מצד אחד הכי נמאס לי לדבר על הקורונה וגם לשמוע עליה, מצד שני זה הדבר הכי חשוב לדבר עליו כעת, כשהסופה הזאת משתוללת בחוץ, כשמבינים כבר שצריך לצאת מקונספציות של מי נגדנו ומי בעד, והחיים חשובים יותר מכל, עבדות בשטח, אנשים צעירים ושינויים כל כך מהירים. התוכנית היום אינה מופנית להיפוכונדרים שבינינו שנזרים גם ככה ונשמרים ממש, אלא לאלה מאיתנו שמשום מה פיתחו בג מחשבתי שקורונה זה שטויות ותעזבו אותנו כבר. הדבר הכי קבוע בחיים האלה שקיבלנו זה שהם כל הזמן משתנים. אז מי שחשב X ופתאום גילה ש-Y בכל נושא, אבל בטח ביחס לקורונה, מוזמן להצטרף להבנה, להיזכר כמה החיים קדושים. רק שלא נהיה אדישים, קחו את זה הכי אישית, נדבר עם נועה, שעם ישראל קרא את השמיים בתפילות עליה, נועה ידועה כנועה בתמר, שהורדמה והונשמה בזמן ההיריון שלה, כתוצאה מקורונה שהלכה והידרדרה. נדבר עם שיראל, אחות ממחלקת הקורונה בשערי צדק, נדבר בעיקר עם עצמנו, על איך כל אחד מאיתנו, אומקה דליבה, אפרת ברזל, מתחילים. בוקר טוב, שיראל אורזי.
בוקר טוב, שלום לכולם.
איי, את אחות במחלקת הקורונה בשערי צדק.
נכון מאוד, מזה כמעט 8 חודשים.
כשהבנתי שישר מחופשת לידה, החלקת אל תוך המחלקה הזו.
נכון, נכון מאוד. ירדתי את הבת שלי בדיוק לתחילתו של משבר הקורונה, ומחופשת לידה חזרתי ישר לתוכה.
וואי. במחלקה. וואי, תגידי, אם בשלוף אני שואלת אותך, תני משפט על המחלקה הזאת, על העבודת קודש הזו, מה יוצא לך בשפריץ מהלב?
פשוט עבודה במסירות נפש, בתנאים שאי אפשר לתאר, שרק מי שנמצא שם יכול להבין את מה שאנחנו חווים בתור צוות של רופאים ואחיות וכל המסביב.
תגידי, שיראל, השעות של המשמרות זה אותם שעות כמו שאנחנו מכירים באופן רגיל במחלקות האלה של אחיות, 7-3?
כן, בהתחלה עבדנו במשמרות של 12 שעות, בגלל מחסור בכוח אדם, ועכשיו אנחנו עובדים כרגע במתכונת של 8 שעות במשמרת, כן.
יש אנשי צוות, אחיות, אחים שמסרבים לבוא למחלקה הזו?
בוודאי.
כי מה? כי מפחדים?
כי מפחדים להידבק, מפחדים מהעומס, מפחדים מהקושי.
אז איך את ככה באת עם רצון טוב?
את האמת שבהתחלה זה לא היה ממש שאלה. שאלו אותי אם אני מוכנה, אמרתי שכן, ולא ידעתי באמת למה אני נכנסת, וכל יום ככה אנחנו לומדים ולבינים באיזה עבודה אנחנו נמצאים. אני חושבת שבעיקר זה איזושהי תחושה של מלחמה.
כן.
כמו שיש מלחמה שחיילים נלחמים בה, אז יש פה כרגע מלחמה מול נגיף קטן שמשגע את כל העולם. ואנחנו פשוט במלוא המסירות רוצים להיות שם ולתת את כל מה שיש לנו בתור אחיות ואחים, ופשוט לתת למען המטופלים שנמצאים במצב קשה מאוד 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 מאוד.
יו, תגידי, כשכבר מגיעים לאשפוז עם הנגיף הנוראי הזה, את בטח כבר כל כך מנוסה כל יום, כל החודשים האלה, יש מין כרוניקה ידועה מראש של הידרדרות, 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 את מבינה מה אני שואלת?
חשבנו את האמת שאנחנו קצת הצלחנו להכיר את הנגיף הזה.
כן.
בהתחלה, בחודשים הראשונים של העבודה.
כן.
עד שהגענו לגל השלישי הזה, שאנחנו פשוט בכל משמרת מופתעים מחדש, אלף מכמות המטופלים פשוט בלתי פוסקת שמגיעה לשערי צדק, בית כל בקושי של המטופלים שיכולים להגיע אלינו, הולכים על הרגליים בלי צורך לחמצן בכלל, ויכולים להידרדר תוך דקות ספורות. ואני חושבת, עשי הקושי של הגל הזה, זה גיל המטופלים, שאנחנו רואים מטופלים צעירים, סביב גיל היה 40, שזה משהו שלא ראינו בגלים הקודמים. אנחנו רואים הרבה נשים בהיריון שמגיעות במצבים מאוד מאוד קשים, וזה התמודדות ממש ממש לא פשוטה.
תגידי, כשאת מתחילה משמרת ולובשת את כל השכפצים תרתי משמע על הבגדים הרגילים שלך, זה לא מציק נורא כל הקוסטיום?
זה מציק בעיקר טכנית, כשלא כל כך שומעים טוב, וכשאנחנו צריכים לעשות פעולות יותר מאומצות, כמו למשל כשאנחנו בזמן החייה על מטופל או משהו כזה, לעשות החייה עם כל המיגון הזה, זה הרבה יותר מורכב. אבל ככה, אם זה משמרת שעוברת יחסית ברוגע, אז אנחנו כבר די התרגלנו למיגון הזה.
תרשי לי לשאול אותך שאלה של נודניקית, כאילו, איך הולכים לשירותים עם זה? איך עושים הפסקת קפה עם עצמנו?
אנחנו לא.
מה, תסבירי לי את זה.
אנחנו פשוט, אנחנו בעיקרון, לפי הנוהל אנחנו אמורים להיות עד שעתיים וחצי בתוך המחלקה.
כן.
לצאת, להיות בחמה למשך זמן מסוים, ואז לחזור. כרגע בפועל אנחנו, זה לא מה שקורה, אנחנו נכנסים בבוקר או בתחילת משמרת, ואין לנו מושג כמה זמן יהיה שם. אני תמיד שולחת לבעלי הודעה, נכנסתי, אין לי מושג מתי אני אצא. אנחנו פשוט משתדלים לשתות משהו, לאכול משהו קטן, ללכת לשירותים, ואנחנו נכנסים ולפעמים נמצאים שם גם כמעט כל המשמרת בפנים.
ואז במשך שעות ארוכות לא אוכלים, לא מתפנים?
לא אוכלים, לא שותים, לא מתפנים, ו...
כדי שלא ייווצרו באמת מעגלי של לשתות, להתרוקם וכזה? כאילו כדי,
לא, כי פשוט אין זמן, פשוט אין זמן. אנחנו בחודש האחרון, אנחנו בתקופה של משמרות מטורפת, באמת. אחת הסיבות שבאמת גם הסכמתי להתראיין, זה כי באמת שתבינו שהמצב של הקורונה בתקופה האחרונה, הוא פשוט בל יתואר. יש המון המון מטופלים. אנחנו לפעמים אומרים, אין לנו מקום, פשוט אין לנו מקום לקבל מטופלים, כי אנחנו פשוט באומץ מטורף, החולים הם הרבה יותר קשים, אנחנו מנשימים הרבה יותר חולים, אנחנו אחיות של מחלקות פנימיות, שעובדות עם מטופלים של טיפול נמרץ ויותר מזה, ופשוט האומץ הוא פשוט לא מאפשר לנו לצאת מהמחלקה, אנחנו אומרות, הנה אנחנו באות לצאת, וזו מטופל מדרדר, ואנחנו מתחילים על החייה. אנחנו באות לצאת, מטופל פתאום מתחיל להוריד סטורציות, צריך להנשים אותו. יש המון 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 התעסקות.
א', אני מודה לך שאת מדברת איתנו, כי אני חושבת שזה חשוב, ובכלל בתוכנית היום אנחנו מנסים להעביר את המסר הזה, בדיוק את מה שאת אומרת עכשיו.
לגמרי.
יש מסביב, וכולנו חיים בתוך העולם הזה עכשיו. יש קבוצות שכל כך נשמרות, ויש שפחות. את מרגישה עם עצמך באופן אישי, כשאת מנסה להציל חיים של אדם או של אישה, לפעמים עובר, אני מעריכה את הכנות שלך, אם תוכלי לענות לי, עובר דעת מחות של מחשבה שאומר, למה לא שמרת? מה חשבת? כאילו, מה נסגר איתך? או שזה לא קיים בכלל ברגע שאדם נכנס למחלקה?
אז אני אספר לך שני סיפורים שהיו לי בשבועיים האחרונים, ככה משני הכתבות.
כן.
מטופל אחד שהגיע אלינו במצב מאוד מאוד קשה נשימתית, וככה ניסינו את כל התמיכות הנשימתיות הלא פולשניות, וכששאלנו אותו, הרופא ואני, כשהוא הגיע למחלקה, כי הוא באמת הגיע במצב מאוד קשה, אז הרופא שאל אותו, תגיד, סבבת עם השיחה, שמרת על הכללים? אז הוא אמר לי, לא, מה, אין דבר כזה, בכלל קורונה, זה סתם שטויות. אז הרופא אמר לו, הנה, תראה לאיזה מצב הגעת, את המטופל הזה לצערי אחרי כמה שעות היינו צריכים לאנשים, כי הוא לא הסתדר עם כל התמיכות שהיו לנו לתת לו, ויום למחרת הוא נפטר, הוא היה במצב מאוד מאוד קשה. וזה תפס אותי ככה במקום שאני אומרת, טיפלתי בו במלוא המסירות, ולרגע לא חלפה לי המחשבה שבגלל שאולי הוא לא שמר או זלזל, אני אטפל בו פחות טוב, חס וחלילה.
מדהים.
ולעומת זאת, השבוע טיפלתי במטופל מבוגר בן 85, שהיה במצב מאוד מאוד קשה, והגיע אלינו ממש כמעט על סף מוות. וכשהבן שלו ביקר במחלקה, ככה לקראת הפרידה ממנו, הוא אמר לי, את לא מבינה, שיראל, אני שנה שלמה שומר על אבא שלי, ובמסירות שהוא לא ידבק בנגיף הזה, כי אני ידעתי שאם הוא נדבק, זה קטלני בשבילו. ודווקא השבוע שהוא היה אמור ללכת להתחסן, הוא לא הספיק את החיסון, והוא נדבק ממישהו שכנראה ביקר אצלו בבית, ובאמת בסוף שבוע הוא נפטר, במשמרת שהייתי. אז מצד אחד אני אומרת, את יודעת, יש דברים שהם, אני בן אדם מאמין, ואני אומרת, יש דברים שזה חשבונות שמיים, והכל זה חשבונות שמיים. ויש דברים שאנחנו לא צריכים להיכנס אליהם, בטח לא בטיפול במטופלים. מצד שני, אני מרגישה שאני באמת, אני חושבת שרדיו כל חי זה רדיו שרובו לציבור החרדי, ואני חושבת שכל עם ישראל, כולם, ממש כולם ככולם, צריכים להבין שהסגר הזה שכרגע יש גם בארץ, הוא לא סתם. הוא הדבר היחיד שבאמת יכול להציל אנשים ממוות. לא סתם, באמת, לא סתם כתוב בתורה, ונשמרתם לנפשותיכם. זה בידינו הדבר, כל אחד ששומר על הכללים, שמקיים את הסגר הזה, שידע שהוא שומר חיים של אנשים מבוגרים, וגם אנשים לא מבוגרים, ונשים בהיריון, שמגיעים אלינו במצבים מאוד מאוד קשים.
אתם רואים איך זה נראה בממש.
ממש, ממש, ממש. זה כל כך עצוב, זה כל כך עצוב לראות אנשים צעירים, מישהי בת 45, שנכנסה אלינו על הרגליים, תוך ממש שעות ספורות היא דרדרה, והיא כרגע מונשמת במצב מאוד מאוד קשה.
תגידי, הרי שומעים אותנו עכשיו, וזה מזעזע, ולי יש אור ברווז על הידיים, ואת מדברת איתי שיראל, מי שערי צדק, למה עדיין יש אנשים שלא מבינים את זה? את יכולה להסביר לי את זה שנייה, מבחינה פסיכולוגית?
כי אנשים, אני חושבת, שומעים על אנשים שעברו את זה בקלות, ואנשים אומרים, טוב, לי זה לא יקרה וזה, אבל לאף אחד, באמת לאף אחד אין תעודת ביטוח, איך הוא יקבל את זה, ומה יהיו ההשלכות של זה. אנחנו יודעים שגם אנשים שיוצאים מהקורונה, להרבה מהם יש השלכות גם חודשים אחרי זה. הווירוס הזה הוא נוראי, באמת שהוא נוראי. ואני אומרת, אם אפילו בן אדם אחד או שתיים ישמעו את הרעיון הזה ויגידו, אני נזהר יותר, אני שומר יותר על הכללים, אז עשינו את שלנו. כי באמת, לי יש סבא וסבתא מבוגרים בני 90, אני כמעט שנה לא ראיתי אותם, והם לא ראו את הנינה שנולדה להם, הבת שלי. כי אנחנו פשוט נזהרים לשמור עליהם, ממש.
נכון.
ואני אומרת, כל אדם ואדם צריך להיות זהיר ככה.
נכון. יש לי שתי שאלות לסיום, שיראל. שאלה אחת, את מרגישה במחלקה כעס מהצל? לא מרגישה.
לא. אני לא כועסת על אף אחד. אני רק רוצה שאנשים באמת יבינו שזה לא צחוק. זה לא צחוק. ללמוד תורה ולפתוח ישיבות ותלמודי תורה זה חשוב מאוד. אני בעצמי מאמינה בלימוד תורה. אבל יש פה כרגע מצב חירום, חירום, חירום במדינה שלנו. וכל אחד יכול לשבת ללמוד תורה בבית, אפשר לעשות מניינים של תפילות בחצרות, במקומות פתוחים שיהיו פחות מסוכנים. ואם כל אחד קצת ירים את הראש מעל המים ויתגבר עוד קצת, אנחנו נוכל לצלוח את המשבר הזה. אבל חשוב לי שידעו שבאמת הצוותים הרפואיים עובדים ימים כלילות, שעות, משמרות שלמות על הרגליים, כדי להילחם על חיים של כל אחד ואחד. אבל חייבים שאנשים גם ינקטו את הזהירות הנדרשת מהם.
ויעזרו לאיזון הכמותי בטח.
לגמרי.
תגידי, שאלה אחרונה, בלי נדר כמו שאומרים.
כן.
מבחינה אישית, בוקר, ערב, את אימא צעירה גם, מפתחים איזושהי קליפה אדישה לחולה מכמויות המוות, מכמויות הסוף האלה. מפתחים איזושהי חומת מגן כזאת של אוקיי, ניסינו ואין?
תראה, אני חושבת שאם היינו מפתחים איזושהי חומת מגן, זה היה קצת לטובתנו. אבל לצערי הרב לא. בכמעט 8 חודשים שאני עובדת במחלקה, יצאו לי לראות לא מעט פטירות. ואנחנו כמובן, אחרי שבן אדם נפטר, אנחנו ככה עוטפים אותו ומכינים אותו לקראת גבורה, שזה בפני עצמו מעשה לו, כאילו, משהו לא נעים לחוות אותו בתור איש צוות. אבל אני יכולה להגיד שכל אחד ואחד שנפטר במשמרת שלי, או שהייתי צריכה לעטוף אותו, או משהו, הוא נכנס עמוק ללב. כשאני מגיעה הביתה, תדעת, אני משתדלת ככה לשים את הדברים בצד, כי יש לי ילדים קטנים, ואני צריכה גם אותם לגדל באיזושהי
שמחה.
ושגרת חיים נורמלית.
נכון.
אבל זה מלווה אותי, ובטח מטופלים שאני מטפלת בהם במצב קשה. אני גם כשאני בבית, אני כל הזמן חושבת עליהם ומתפללת עליהם, ועוקבת מה איתם אם אני לא נמצאת במשמרת ביום של המחרת.
זה נשמת.
כי באמת כל אחד הוא עולם ומלואו. באמת, באמת, באמת.
וואי, כאילו הרגע הזה של לנתק אדם מכל הצנרת, כי זהו, כי הנשמה כבר עזבה, ולראות את סוף החיים בגלל המגפה הנוראית הזאת, לא פשוט, וואו, שיראל.
זה קשה מאוד.
וואו, אני ממש מודה לך שדיברת איתנו, ואם הזזנו נים של התנהלות חדשה אצל מישהו אחד בכלל, זאת הייתה
ממש, אם עשינו שינוי אפילו אצל בן אדם אחד, זה שווה. כי שאנשים ידעו, אנשים ששמים אותנו בבית עכשיו, שידעו שוב, הווירוס הזה הוא קטלני, בכל הגילאים, בכל הרמות, מחלות רקע, לא מחלות רקע, נשים בהיריון, נשים צעירות, לכולם. אנחנו לא יכולים לדעת איך כל אחד יקבל את זה. אז באמת, זה נשמעת מנפשתכם, זה במלוא מובן הדבר הזה בעיניי, בתקופה המשוגעת הזאת שאנחנו חווים.
ממש, תודה רבה, שיראל, תמשיכי בעבודת הקודש שלך.
תודה לכם.
ופשוט מקסימה, יבורכו ידייך וליבך, תודה רבה רבה.
אמן, שנדע ימים טובים יותר. אמן,
אמן, תודה רבה רבה. בוקר טוב נועה, נועה הידועה לעם ישראל יותר כנועה בתמר.
נכון.
את נהיית סלבס קורונה, שתדעי לך את זה.
כן. נכון, לצערנו הם יש הרבה כאלה.
כן.
לצערנו הרב, אבל בתקופה שלי, נכון, אני הייתי, כך אמרו לי בכל אופן, אני לא הייתי במציאות בשביל לדעת.
רגע, את היית בעצם בתחילתו של הריון?
נכון.
נדבקת? תספרי לנו מה קרה.
הייתי בוא נגיד בסביבות שבוע 21.
כן.
לא חלמתי שאני אדבק בקורונה, נגיד לך את האמת. ונדבקתי, כי ככה שם רצה.
איפה נדבקת בעצם?
אני לא יודעת להגיד בבירור. אומרים אירוע משפחתי, אבל מצד שני מאוד שמרתי באירוע. לא הצטלמתי עם אף אחד, לא לחצתי ידיים, הייתי רוב הזמן עם מסכה. אז להגיד שמשם אני לא בטוחה. יכול להיות שהילדים, הילדים שלי נדבקו ונדבקתי מהם, זה גם יכול להיות.
אוקיי. ואז איכשהו את קולטת שיש לך תסמינים ו...
לא, אז קודם כל נכנסנו לבידוד.
כן. כי היה חולה באירוע?
בדיוק, כן.
איך נהיינו מדברים על זה? כאילו, נכון?
משהו.
מה נסגר איתנו? מציאות השתנתה מטורפת. אוקיי, אז קלטת, אז נכנסתם לבידוד.
נכנסנו לבידוד, ואז יום חמישי. אני לא חשבתי שזה תסמינים, אבל בעלי שכבר עבר את הקורונה, הוא אמר לי זה תסמינים. אני בטוח שנדבקת.
בעליך היה חולה קודם ולא נדבקת בבית?
הוא לא היה בבית. ברגע שהוא ידענו שהוא צריך בידוד, הוא עבר לדירה אצל, בבית של ההורים שלו שלא גרים שם כיום. שם הוא היה שבועיים וחצי.
אוקיי. רגע, ואז את נבדקת ורואה שכן.
יום אחרי שבת נבדקנו, הוא חזר הביתה לשבת. אחרי שבת נבדקנו, בערב כבר קיבלנו תשובה. שאני ושני הגדולים חיוביים, למחרת קיבלנו תשובה שכולנו חיוביים, אפילו התינוק. ועוד באותו יום פינו אותנו למלונית.
כן.
וזה היה...
שבעצם בבית היו 8 ילדים.
נכון.
וואי.
נכון.
כן.
עכשיו הגדול, בגלל שהוא בצבא, אז לקח יותר זמן עד שידענו תשובה שהוא גם כן חיובי.
כן.
והוא עשה פרוצדורה והפך את העולם כדי להיות איתנו ולא במלונית צבאית. כי שם ידענו שזה לא בדיוק התנאים של אנשים שומרי תורה ומצוות. וברוך השם אישרו לו, והוא היום למחרת הוא גם כן הגיע איתנו, והיינו שם כל המשפחה, אמא שלי, אחיות שלי, אחיינים שלי, כולנו כביכול חגגנו שם. לקראת יום רביעי, חמישי ככה, כבר הרגשתי ממש ממש לא טוב. הבן שלי הזמין לי מד"א.
כן. מתוך המלונית.
בתוך המלונית, כן. ואז האיש של מד"א בדק ואמר, תראי, הסיטורציה שלך 90, זה בסדר, אבל אם את רוצה אני יכול לפנות אותך.
כן.
עכשיו אמרתי, מה אני אעזוב את הילדים, את כולם, מה אני עכשיו אלך לבית חולים, לא מתאים לי.
כן.
אז אמרתי לו, לא צריך.
כן.
ועבר עליי יום חמישי, שישי, משהו, אני לא יכולה לתאר. לא יכולתי לישון. הייתי ישנה בישיבה. מרוב שהייתי משתעלת כל הזמן.
ובהיריון ומטפלת בכל הילדים שאיתך.
רציתי לטפל, הגדולים יותר עזרו לי, אני לא הייתי מסוגלת כמעט לעשות כלום.
מה, הרגשת חולשה נוראית?
חולשה ושאולים, בלי הפסקה, בלי הפסקה, כל הזמן משתעלת.
תגידי שנייה, בגלל שיש לנו הזדמנות לדבר איתך, ולא עם כל חולה קורונה שהולך מדרדר, כי זה הולך להגיע להנשמה, הרדמה וכולי. מה עובר עלייך במחשבות באותם רגעים?
האמת, לא יודעת, אבל השם עזר לי שלא חשבתי על כלום. כי אני חושבת שאם הייתי חושבת, הייתי נכנסת להרבה יותר היסטריה. מה שברוך השם, גם כשלפני שהרדימו אותי ובאו להודיע לי זה, אני לא זוכרת שפחדתי ברמות של, לא יודעת.
רגע, אז אנחנו קופצות בעצם לזה שלקחו אותך לבית חולים.
אז זה היה בשבת בבוקר.
כן.
קמתי לסעודה. והרגשתי לא טוב, מישהו ראה אותי שם מהאנשים, הוא אומר לי, את לא נראית טוב. אז אמרתי להם, כן, אני לא מרגישה כל כך טוב. לא יודעת למה השם מביא להם במחשבה להביא לי סיטורציה. והיה לי באמת, היה לי 78, 79, ואז הם כבר היו בהיסטריה, כי שמעו גם שאני בהיריון.
כן.
הטיסו ממש אמבולנס בשניות, צעקו, תביאו טלפונים, זה ממש...
שבת בבוקר.
שבת בבוקר, כן.
יום יפה.
מאוד. אבל כבר דרך אני עוזרת את כולם ככה, אבל אני כל כך הרגשתי לא טוב, שפשוט אמבולנס די מהר הגיע. היה קצת מחדל שלא היה להם... היה להם חמצן. אחר כך בעצם הנהג אמבולנס אמר לה שבעיקרון היו אמורים לפנות אותי בטיפול נמרץ, ולא באמבולנס כזה רגיל, פשוט שאפילו חמצן לא היה לו.
זוכרת את הנסיעה הזאת מהמלונית לבית החולים?
נסיעה מטורפת, הוא נסע מהר, כי בעצם המלונית הייתה קרוב לשערי צדק, לא היה מקום שם. אז הם לקחו אותי ליד שער הצופים, שזה משהו כמו 20-25 דקות נסיעה.
ואת לבד באמבולנס דוברת?
לא, לא, לא לבד.
איך?
הגיע, היה איתי עוד מישהו במלונית שהוא בעצם היה איש הצלה, והבן שלי, וכל הדרך אני שומעת אותו, את הנהג אומר לו, היא בסדר, היא בהכרה, אתה רואה שהיא בסדר? כל הדרך עם יד על הדופק.
ואז את מגיעה למיון?
ואז אני מגיעה למיון, בהתחלה שמים אותי במחלקת שם, במחלקה עם נשים בהיריון, אבל מאוד מהר מעבירים אותי, כי כנראה שרואים שהמצב שלי הוא לא כמו של שאר הנשים. וזהו, ומשם...
תוך כמה זמן בעצם מרדימים אותך?
הגעתי בשבת, בשלישי בלילה, בעצם ליל רביעי, באו באמצע הלילה להגיד לי שהמצב... לא. לפני כן הורידו אותי לטיפול נמרץ, יום קודם. ואמרו לי, אל תדאגי, שם יש יותר שמירה, ויהיה עלייך יותר, יותר ישגיחו עלייך. וכאילו, אל תדאגי, יהיה בסדר. הייתי תמימה, והאמנתי שבאמת, שאם הורידים אותי לטיפול נמרץ, אז זה באמת לא כזה נורא. זהו, ולקראת, באמצע הלילה באו והודיעו לי שהמצב לא טוב. צריכים להרדים אותי.
זה רופא בא ואומר את זה?
כן.
מה הוא אומר בעצם?
הוא אומר המצב לא... אני הייתי גם מעורפלת עוד משינה, כי הייתי באמצע שינה בעצם.
כן.
הדבר שאני זוכרת שאמרתי להם זה, קודם כל, לכמה זמן?
כן.
ואז אמרו לי, אנחנו לא יודעים.
כן.
ודבר שני, אמרתי להם, אתם תשמרו עליי ועל התינוק שלי?
כן.
אז הם אמרו לי... אנחנו נשתדל, וזהו. ואז ניסו להרדים אותי, לקח להם קצת זמן, כי היה קשה להם למצוא ורית, ואיסורים, ברוך השם, שיהיה לכפרת אבונות.
את זוכרת בדקות האלה משהו?
אני זוכרת, כי הם לא מצאו לי ורית, והם דקרו אותי.
כי הם רצו להחדיר מה?
להכניס כנראה מחט עמוק יותר, לא סתם, אני לא כל כך מתמצאת בזה, אבל... עד שהגיע איזה רופא מומחה, לא יודעת מי אפילו, והוא מצא יותר בקלות, אבל לא היה נראה שהם רחמו כשהם חיפשו את, את המקום של הוריד.
תגידי, המחשבות של גוף האדם וחיים ואלוקים תשמור עליי ועל תינוק בבטן שלי, אז תינוקת אנחנו יודעים עכשיו, אבל, כן. אבל, והמחשבות קורונה, והנה המגיפה הזאת גם תפסה, הרי כולם חושבים לי זה לא יקרה, והנה זה פה אצלי, הכל מתבלגן באותם רגעים?
ממש, ממש, כן. את אפילו, האמת שאני חושבת שזה חלק מהרחמים של השם ש... אני לא הקלתי מה הולך להיות. כי נראה לי שהייתי נכנסת לפחדים הרבה יותר גרועים.
כי זה רקע של פחד מוות.
ממש, ממש. ושאלו אותי, את רוצה שנתקשר לבעלך, למישהו?
כן.
אמרתי להם, למה? כי לילה קודם הוא היה אצלי, והוא אמר לי שהוא רוצה לקום לסליחות. אז אמרתי, מה יעזור שיעירו אותו? הרי הולכים להרדים אותי. להיות איתי הוא לא יוכל להיות איתי. אז אמרתי להם, אל תדעו להם כלום, רק בבוקר.
ואז הם מתקשרים באמת למחרת ואומרים להם, אמא מורדמת ומונשמת?
כן, כן.
את יודעת היום בדיעבד איך הם קיבלו?
אני יודעת שבעלי היה בקופת, היה תור לילדה לטיפול שיניים. וכשהוא היה איתה בקופת חולים, אז מתקשרים אליו. הוא פשוט עזב הכל וטס לבית חולים.
כמה זמן בעצם היית ככה?
שבעה שבועות, ככה הם בעצם מספרים.
שבעה שבועות, את ישנה, מונשמת.
כן.
וואו, את, העובר הזאת מתפתחת בתוך הבטן נס, של אימא, נס, נס, ש, נס ש, ש, גם רופאי נשים מעורבים פה בתהליך?
ברור, וואו. ברור. הם רצו בכלל באיזשהו שלב פשוט להפסיק את ההיריון. הם טענו שהחיים שלי קודמים.
כן.
וכל הרבנים שבעלי הלך אליהם, כולם,
כן.
אמרו מה שהרופאים אומרים. הרב בצרי לעומת זאת, הוא ברך שהאימא תהיה בריאה והתינוק יהיה בריא, והם יקומו שניהם, בעזרת השם. ככה הוא אמר, אבל כל הרבנים חד משמעית אמרו להוריד את ה... להפסיק את ההיריון.
תת, יש מדי כמה ימים לצערנו, לפעמים שעות בימים האלה, עכשיו.
נכון.
שבת, מקבלים הודעות, תתפללו על זאת, תתפללו על זאת.
ממש.
אני באמת, אני מוצאת את עצמי, אומרת, זה כל כך כל ישראל חברים, כאילו, תעזבי הכל, תעזבי את השניצלים, תגידי עכשיו תהילים, תתפללי, תבקשי. את קולטת שכולנו עמדנו מסביב וניערנו את השמיים, כדי שנועה בתמר תחיה והתינוקת, תספרי על הלידה.
וואי. איך בעלי הודיע, כשהודיע למשפחה שילדתי, אז הוא כתב להם להודות, 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 מזל טוב, נולדה בת. כי הם לא ידעו שאני הולכת ללדת, גם אני לא ידעתי שאני הולכת ללדת.
רגע, נועה, חסר לי איזה פרט, אני פולניה, אני מצטערת.
אין בעיה.
כשאירו אותך, ישר בתודעה הייתה מה עם הבייבי?
כן. אני בשלבים שהעירו אותי, אז חלמתי שילדתי. ואז כשהתעוררתי, הגיעה אליי עובדת סוציאלית.
כן.
ושאלתי אותה, איפה התינוק? אז היא אמרה לי, הוא בבטן. אז נרגעתי.
יו.
כן.
תגידי, היה שלב שאחד הבנים הגדולים שלך, אולי זה שבצבא... צעק, אני רק רוצה להגיד לאימא שלי שאני אוהב אותה.
דווקא הבן השלישי כתב מכתב.
כן.
וואי, מצמרר. פשוט מצמרר.
למי הוא כתב את זה?
לעצמו. אחר כך הוא נתן לכולם לקרוא, אבל בעצם כאילו, ובסוף המכתב הוא כתב, עכשיו נגולה לי אבן מהלב. הוא כתב כמה אימא את חסרה לנו פה. עכשיו אנחנו מעריכים מה זה אימא. שנמצאת בבית, ואיך אנחנו צריכים ללמוד להעריך אותך. מכתב מצמרר. מצמרר. או אם הוא היה לידי הייתי מקרן, אבל הוא לא התכננתי, אז הוא לא פה לידי, אבל פשוט מצמרר. כולם עברו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה.
זה סוג של טראומה.
נכון. הגדול שלי למשל, אחת החיות שלי אמרה לי, בוא תיכנס, תראה את אימא. אז הוא אמר לה, את אמא שלי אני זוכר תמיד מחייכת. אם חלילה יקרה הגרוע מכל, אני לא רוצה לראות, לזכור אותה ככה.
אוי, מתוק, מתוק. את זוכרת את היום שהשתחררת וחיבקת את כולם בחזרה?
וואי, זה היה. וואי. אי אפשר, הלב, קודם כל, הלב, אני אומרת, באיזשהו שלב הרגשתי ואמרתי לבעלי, הלב שלי כל כך מתפוצץ מלהגיד תודה, שאני אומרת, השם, מה אני אעשה שאני אוכיח לך כמה תודה וכמה אני רוצה להודות לך?
איך באמת?
לא, אני לפעמים, גם אחרי הלידה, אני מרגישה שבורא עולם איתנו לאורך כל הדרך, ממש. מחבק אותנו. אנחנו עוברים זמנים לא פשוטים, כי ההתאוששות מהקורונה זה לא התאוששות פשוטה. וכשאני חושבת כיום על אנשים שמורדמות ומונשמות, אני אומרת השם, שהכפרת עוונות שאני עוברת, שיהיה לרפואתם, ושהם לא יעברו את מה שאני עוברת.
כי באמת תני לנו, נועה, השם היה איתך ועזר לך, ואת פה מדברת איתנו עכשיו, מאום כדליבה, אבל תני בומבה של מסר, לנשות, את מה? לנשות ישראל.
ממש. אני אומרת ככה, קודם כל, כשאני כואב לי ואני נגיד בוכה או... הלב שלי מפרק את מה שהוא מרגיש. אני אומרת, בורא עולם, חס וחלילה, אני לא מתלוננת. אני רק מספרת לך מה כואב לי. כי אתה רופא חול בשר, ואתה כל יכול. אז זה לא חס וחלילה תלונה. זה פשוט, אני מספרת לאבא, כמו שילדה מספרת לאבא שלה, שכואב לה, וכמה הוא יכול לעזור לה, אותו דבר. אני אומרת, בורא עולם, תודה שהחזרת אותי לחיים קודם כל, שנתת לי את החיים במתנה, כי זה כל כך לא פשוט. ישבנו אחרי שהתעוררתי וכבר הייתי יותר צלולה, ולא כמו התקופה שעברתי שזה לא הייתי אני. ישבנו בעלי ואני, והוא היה מספר לי את כל מה שהם עברו, ואת כל סוכות וראש השנה ויום כיפור. תקופה לא פשוטה בכלל.
לא להגיע לשם, את אומרת, להיזהר ולהישמר הכי בעולם.
ממש, ממש. תדעי לך שגם היום שאחרי שעברתי קורונה, אני עדיין חוששת. אני עדיין משתדלת להיזהר, כי אני אומרת, אף אחד לא יודע מה יקרה.
נכון.
שמענו גם כאלה שנדבקו פעם שנייה.
נכון.
אז ממש להיזהר ולהשתדל ולהישמר, אבל לדעת שהכל בידיים של בורא העולם. כי כמה שהשתדלנו ושמרתי והכל, בורא העולם רצה שאני אדבק. הוא רצה שנעבור כולנו את מה שעברנו. אז מצד אחד כן מאוד להישמר, אבל מצד שני להאמין שבורא העולם הוא כל יכול, ואם הוא הביא לנו את זה, שזה יהיה לכפרת עוונות, הוא ישמור על כל מי שנדבק, ושיהיה רפואה שלמה לכולם בעזרת השם.
נועה, מה זה תודה שדיברת איתנו?
בשמחה.
וחבקי את הקטנה, הודיה קוראים לה, נכון?
הודיה, מתנה, מתנה.
נו, איך אפשר עוד אחרת לקרוא?
לא, אני אומרת לך, זה נס, זה, גם הלידה הזאת, זה נס. הגעתי לבית חולים, 10:12, 12:22 הייתי אחרי לידה. בלי לדעת שאני באה ללדת.
איך השם יודע להקשות איפה שצריך, אבל איפה שלא מוותר לנו, נכון?
הוא פשוט מחבק אותנו.
ממש.
ומוליך אותנו.
תודה, יואו נועה, שיהיה בריאות לכל מה שאתם צריכים.
שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל.
אמן.
בעזרת השם בורא עולם ייקח את המגיפה הזאת ויביא לנו את המשיח בקרוב, בקרוב.
אמן, תודה יקרה, תודה רבה, להתראות.
תראות טובות.
אמן, ביי ביי. התחלתי להסתובב אתמול בבית ולשאול אנשים גדולים, קטנים, כאלה שיצא לי ללדת בשנים האחרונות, מה למדת מהקורונה? חלק אמרו להעריך את החיים הרגילים, שבית הספר פתוח, שמלון פתוח, מלון מתוק שלי, את מי גידלתי פה? להעריך כל דבר, אחרים אמרו, דברים שחשבנו שאנחנו חייבים, מסתבר שאנחנו בכלל לא חייבים, ואנחנו יכולים לחיות בלעדיהם, שאנחנו לא יודעים כלום ושום דבר לא ברור. הכי מכל מעניין אותי האזור הזה באישיות של כולנו. עם ישראל, אזור קטן כזה, גדול כזה, אזור שאומר לי זה לא יקרה. אצלנו לא ימותו קרובים. אם אני אדבק, אצלי זה יהיה בקלות. אף אחד לא אומר את זה בכל רם, אבל מחשבות כאלה נמצאות ברקע. מה יש במנגנון ההרגעה הזה, הפייק הזה, הבלוף הגדול הזה? אולי מנגנון הכחשה, אני לא מסוגל להכיל את זה שמישהו ימות, אז אני אתעלם מזה, או מין פייק הרגעה עצמית כזאת. מה, אנחנו מעל הממוצע, שמירה מיוחדת, מחוסנים ממילא, אוכלים אוכל בריא, לוקחים ויטמינים, אוי יקרים, עם ישראל, תשמרו, זה מסוכן, די כבר. אומקה דליבה, הקדוש ברוך הוא מחכה להתנהלות נקייה ותאורה מאיתנו כאן למטה. תודה שהייתם איתנו, בוקר טוב, אפרת ברזל, אבי שלום, אסתי הרשקוביץ, להתראות.